ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש, כבוד ראש בית המדרש, הגאון הרב לוינגר, לוינגר אותה הייתי,
לוינברג,
שליטה, כבוד המנהל שליטה, כבוד ראש המועצה הדתית, ידידנו ואהובנו, השם יאריך ימיו, כבוד דוקטור קפלן, שהוא מהראשונים להרבות תורה בעיר הקדושה הזאת, להגדיל תורה. אני עוד הייתי אומר שיעורים אצלו בבית כנסת לפני 30 שנה, אני חושב, כן, כאילו יותר. בכל התמידי החכמים, בכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. אני השבוע חשבתי לדבר על העניין שדנתי בו לפני הרבה שנים, אבל ראיתי שיש בזה עניין, כי קראנו בפרשה, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה כבשים, שה עזים, אייל, צבי ויחמור וכו'. ידוע לרבותיי שהרמב״ם כותב שיש מצוות עשה ללמוד את הסימנים של החיות והבהמות הטהורות והלא טהורות. בעצם הלימוד להבחין בין טמא לטהור יש מצוות עשה. הגמרא אומרת זאת הבהמה שגם החיה בכלל, שהרי התורה אומרת כאן זאת הבהמה, ומונה את הבהמות בקצרה, שור, שור זה כולל פרה ועגל ועגלה וכו', שה כבשים ושה עזים, כזה שני סוגים, ומיד ניגשת לשבע החיות הטהורות, אייל, צבי ויחמור ויעקב ודישון ותאוב הזמר. הרי התורה אמרה זאת הבהמה ומכלילה בהם את שבע החיות הטהורות. כלומר שאותם סימנים של פרסה שסועה ומעלת גרה הם סימני הטהרה גם בבהמות וגם בחיות. אמנם הגמרא פה בחולין דנה על החיות אם יש להם סימן מיוחד, אמרה התפלפלה הרבה על הקרניים שלהם, פני שהחיה היא טהורה ויש לה עוד דבר שאין בבהמה, שהחלב של החיה מותר לאכול. יש עוד הבדל האמת בכיסוי הדם. הדם של הבהמות נאמר בו על הארץ תשפכנו כמים, והדם של העוף ושל החיה נאמר בו בכיסית את דמו בעפר. ידוע שרק חופות וחיות מכסים באפר, אבל בהמות לא מכסים. תודה רבה. על הארץ תשפכנו כאן. אגב, שהזכרתי את זה עכשיו, אני נזכר בארשיך. זה היה, ראיתי את זה אז, הייתי רב במושב מגדים לפני מלחמת כיפור, ואז הייתי משתדל כל שבת לדרוש מארשיך כדי להיות מעורה בדבר, כי הוא גדול הדרשנים. עליו אמרו בדרוש, ממשה ועד משה לא קם כמשה. רבי משה ארשיך בפסוקים מדגדק נורא בכל, בפרט בעניין אדם, ואומר, אומר יש לי פירוש שלא קדמני בו אדם מעולם, לא בגמרא ולא במדרש ולא בראשונים ולא באחרונים. אומר מהשמיים נתנו לי מקום להתגדל, ככה הוא כותב עצמו. מה הפירוש? אומר מה ההבדל? למה דם בהמה שופכים אותו בלי לחסות? ולמה דם חיה ועוף צריך לחסות? אומר דבר נפלא. הוא דגדג בפסוקים, כל פעם שהתורה מדברת על דם הבהמה, התורה אומרת כי נפש הבשר בדם הוא. אבל כשהגמרא מדברת על החיות ועל העופות, התורה אומרת כי הדם הוא הנפש. מה ההבדל? נפש הבשר מדבר בהמה, הנפש בדם הוא, זאת אומרת הנפש זה דבר אחד והדם זה דבר אחר, רק הנפש שוכנת בדם. אבל בחיה ובעוף, כי נפש כאדם הוא הנפש, זאת אומרת הדם הוא הנפש בתור. אז הוא אומר להיות בנפש החיה והעוף, אדם הוא הנפש, אי אפשר להשאיר את הנפש ככה על הארץ בגלוי, זה לא כבוד. כמו שיש לאדם אסור להשאיר כבר תקברנו, גם פה מכיסת את דמו באפר, כסוג של קבורה. אבל בבהמה הנפש שוכנת בדם, וכששוחטים אותה הנפש עולה והולכת והדם נשאר כלום. על כן על הארץ תשפכנו כמים, אין בו שום. הוא אומר לא קדם אותו אדם בפירוש הזה על הבשר. אבל אנחנו באים לדון בהלכה. יש הרבה דברים, דיברנו על הסימן, כתבתי הרבה דברים בירורים על כל מיני בהמות וחיות לגבי ההכשר, אבל לא זה המקום לעמוד על אחת מהן. לפני למעלה מ-20 שנה הביאו לארץ אוניות מלאות באיילים מאוסטרליה ורצו להפיץ, למלות את הארץ בבשר איילים. בדרך כלל בשר צבי ואייל נחשב רמה הרבה יותר גבוהה מבשר הבהמה הרגילה. הם הביאו אוניות שלמות, הבשר, הם קראו לו האייל האוסטרלי, אבל השם המדעי שלו זה אייל אדמוני, ככה השם שלו בספרות המקצועית. והיו רבנים לצערי הרב שהתירו אותו וטעו ונכשלו כישלון חמור, והתחילו כבר לשחוט ולשווק. ומה הטעה אותם? כי האיילים האלה יש להם פרסה שסועה ויש להם גם, הם מעלים גרה. איך יודעים שמעלים גרה? יש להם ארבע עקבות, חוץ מהקרס והעקבה יש להם גם מסס ובית הכוסות. וכשיש ארבע עקבות, מי שמכיר בשחיטה, אז הם מעלים גרה. אז אמרו יש פרסה שסועה והיא מעלת גרה מותרת, לכאורה הם צודקים. איכשהו באו אחרים וטענו, רבנים אחרים אמרו צריך מסורת. אז עלה הדבר על שולחן מועצת הרבנות הראשית. ראשי הרבנות הראשית היו הרב בקשי דורון עליו השלום, ויבדל לחיים הרב רבי ישראל מאיר לאו. אני אז עוד לא הייתי רב של תל אביב, זה התחיל קודם, אבל הייתי חבר מועצת הרבנות. וביקשו ממני הרבנים הראשיים, אמרו היות ואני מצוי בענייני שחיטה וכדומה, שאני אלבן את הסוגיה הזאת, האם צריך מסורת או לא צריך. האמת שעל פי הדין, מעיקר הדין, לא צריך מסורת. מה שהגמרא וההלכה אומרת צריך מסורת זה בעופות, לא בבהמות ולא בחיות. ולמה בעופות? תשימו לב בפסוקים, בבהמה כתוב הסימנים שהיא שוסעת שסע ומעלה גרה, נכון? גם בדגים כתוב כל אשר שוסע נפיר וקסקסת אותו תאכלו, ואשר אין לו שם כסת לא תאכלו, תמאו לכם. בעופות לא כתוב שום סימן. מה כן כתוב בעופות? כתובים 24 שמות של עופות תמיים, הנשר והיה והדיה והחסידה והנפה למינה והעורב למינהו, 24. אתם יודעים כמה סוגי עופות יש? אז לפני 20 וכמה שנים שאלתי אצל אלה שעוסקים אז אמרו לי שכבר עברו את הרבע מיליון, 260-270 אלף סוגים של עופות. אבל למה אני מזכיר את המספר הגדול? היום זה הרבה יותר, כי זה הולך ומתברר. יוצא שרק 24 עופות וכל המאות אלפים כולם תיאורים. קרא, התורה כתבה תמיד, אומרת הגמרא, התורה מלמדת אותנו ללמד דרך קצרה. בבהמות שהרוב תמאות, ובחיות, התורה כתבה את אותם התיאורים, כי זה הדרך הקצרה. בעופות שהרוב תיאורות, ורק 24 תמאים, התורה כתבה את התמאים, ללמד אותנו דרך קצרה. לגמרא, פה בחולים. אז וכמה עכשיו יש לנו מאות אלפים תיאורים, כמה אנחנו אוכלים? כמה סוגים אנחנו אוכלים? פחות ממיליארד. מה קרה? אני יודע כסרים וארבעתים, נכון, יש כתוב, העורב למיניה, הוא יש לו כמה מינים, והנפה למיניה יש לה כמה מינים, אז עוד כמה עשרות, לא יותר, ואנחנו אוכלים פחות מעשרה, למה? פני שהתורה לא אמרה סימן בעוף, והיות ואין סימן, אז צריך מסורת, זה מסקנת הגמרא. בעוף צריך מסורת. הגמרא אומרת, באופן כללי, עוף שהוא דורס, הוא תמה. ועוף שאינו דורס, ועוף שאינו דורס, הוא טהור. אז הגמרא מחפשת סימנים, בהתחלה אמרה שהקורקבה נקלף האור, שיש לו שפה, כשאין לו שפה, כל מיני, שיש לו עוד רגל מיותרת או לא. אבל במציאות אין לנו סימן לעוף. והיות ואין לנו סימן לעוף, אז צריך מסורת. אבל בבהמות לא כתוב מסורת. שהכל יהיה לו. החזון איש עליו השלום החמיר, אומר שהם דברים שלא מכירים גם בבהמה ובחיה צריך מסורת, אבל לכל זה בערב, הוא לא אמר את זה בצורה פסוקה, וישו הסתמך על חיי אדם, זה לא, גם לא כך ברור. רוב הפוסקים ככולם אומרים שאין צורך במסורת. אז אמרתי, זה לא הבעיה. האם הייתה להם הבעיה, כל הרבנים שם דיברו, אם יש מסורת, צריך לא צריך מסורת. למעשה לא צריך מסורת. עם כל זאת אסרתי את הילים. למה אסרתי? אמרתי, זה אלה בהמה או חיה תמאה. אמרו לי, למה? יש פרסה שסועה ויש מעלה גרה. למה אתה אומר? יש לנו גמרא בחולין דף נונטט. הגמרא אומרת, כל בהמה או חיה שיש לה שיניים למעלה, בידוע שהיא תמאה. ואם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהור. והגמרא פה בדפנות את מה אתה אומרת? מה זאת אומרת? הרי גמל אין לו שיניים למעלה, והוא תמי. אומרת, אני בדקתי את הגמל, אין לו שיניים למעלה. לא שצריך לבדוק, רק בשביל להתלמד. אין לו שיניים. החמור והסוס, כולם מכירים, יש לו שיניים. גם לנו, אנחנו בני אדם, יש לנו שיניים למעלה. אז אנחנו לא חיה טהורה. לא לאכול אותם. אז אבל, הגמל אין לו, אז הוא אותם, כתוב בתורה בפירוש. כי מעלה גרה הוא, פרסה איננו מפריס. תרץ את הגמרה, על פי שאין לו את השיניים החותכות, אבל יש לו ניבים, אלה של כאן, הארוכות. אם יש איתנו פה רופי שיניים, הם בקיאים. התוחנות יש לכולם, גם למעלה, גם למטה. גם לתאורות, גם לתאורות. השיניים של למטה יש לכולם. כל העניין על השיניים של מעלה, לא התוחנות, אלא הקדמיים. אומרת, הגמל אין לו. אומרת, נכון, הגמל אין לו, אבל יש לו ניבים. כשיש לו את שני הניבים, זה כמו שיש לו שיני מעלה. ותמיד. אומרת הגמרא, והרי בן גמל, בן גמל זה גמל קטן, כמו בן בקר, רך בטוב, זה עגל קטן. בן גמל זה גמל קטן. אין לו מבין, אומרת הגמרא, זה עכשיו אין לו, אבל הם עתידים לגדול, גם תינוק אין לו שיניים, אחר כך לאט לאט סומחים לו השיניים, גמל גמל. הגמרא אומרת, מה אין אבקה מין? הרי יש לנו סימנים. של פרסה שסועה וגרה, אומרת הגמרא, מה יהיה אם אדם מצא בהמה ביער, באיזה ג'ונגל, ברגלי החתוכות? מה יחדה אם היא תאורה? הוא לא יבדוק בשיניים. אם אין שיניים למעלה תאורה, אומרת הגמרא, ובלבד שהוא מכיר בן גמל, שלא יתאה. שואלת הגמרא, אם יש בן גמל שכשהוא צעיר אין לו, אולי יש עוד חיות שלהם, ויתאה ויוכל אותם. תנא דיבר בישמעאל, אומר פה דבר נפלא, אומר חס שלום, לא יעלה בדעתך הדבר הזה. למה? דתנא דיבר בישמעאל, ואת הגמל כמעט לגרה הוא, שליט בעולמו, קדוש ברוך הוא שליט בעולמו, יודע שאין לך דבר מעל לגרה ותמה אלא גמל. רק גמל והנבט והשפן, שהם כתובים באחד המחתה. חרשים עושים. לפיכך פירט בו הכתוב ואמר כי מעלה גרה הוא ופרסה אינו. אין עוד דבר כזה. אז אין מה לחשוש. אז הסימן הזה הוא סימן מובהק. ואני כתבתי פסק והתחילו, אני לא ידעתי שאני רעשתי את אמות הסיפים. לא ידעתי אז מהסיפור, אמרו לי מה עם היד. אלה שהביאו, השקיעו בזה מיליונים רבים. הביאו המון. ורצו והזמינו עוד. חשבו שכבר הם אוכלים את כל השוק. כבר האנשים לא יאכלו בשר, יאכלו איילים. ופתאום אני עושה. והסכימו איתי גדולי הדור. מרן הרב עובדיה, מרן הרב בוזנר, מורי ורבי הגאון רבי יעקב ניסן רוזנטל, את הרב משש, אם בהתחלה יתעו, אני הלכתי אצלו והראיתי לו, והסכים איתי גם הוא חתם, ועוד גדולים וחשובים. אז זה כבר עשה, זה כבר יותר מדי. ואני עדיין לא ידעתי שזה רעש גדול. אני בתומי אלך. ואז נבחרתי לתל אביב, ופתאום אני מקבל הזמנה מפרופסור יום טוב, שכחתי את השם השני כתוב אצלי. הוא ראש המחלקה הזואולוגית באוניברסיטת תל אביב. הוא ביקש, הוא אמר, או שאני אבוא, או שהוא יבוא אצלי, שאני אבוא. אמרתי, בבקשה, איך שאתה רוצה? אמר אצלו, יותר טוב, הוא ראש המחלקה, אבל הוא נחשב אחד מהכי גדולים בעולם בידע של החיות הטהורות, בקי בהם, כל כך בקי שיעמידו לרשותו, האוניברסיטה העמידה לו חווה מיוחדת. בשביל המחקרים שלו, וגם מוזיאון מיוחד בשבילו. אמר לי, אם תבוא פה, אני יכול להראות לך הרבה דברים, ונוכל לפתח את זה. הלכתי את זה. קבענו חצי שעה, אבל בסוף זה עלה לנו בשלוש שעות. והוא אמר לי, שמעתי שאתה אומר שהאייל הזה תמי, ואני אומר שהוא טהור, ככה הוא אמר. אמרתי לו, אני מבין שכבודו מתאר אותו בגלל שהוא מעלה גרה, הוא מפריס פרסה. אמר לי נכון. אמר אני לא יודע לך, אבל זה כתוב בתורה וזה המציאות. אמרתי לו, אבל יש לו שיניים. אמר לי לא, אין לו. אמרתי, אז הלכנו יחד, יש לו ראש, כמה ראשים של האייל הזה, מכל הסוגים יש לו. הוא ראה לי גם שיניים של אריה ושל כל, יש לו עושה מחקרים. ואז ראינו, אמר לי, הנה תראה, אין לו שיניים, אבל יש לו ניבים די גדולים פה ופה. אמר נכון, אותו בגמרא כתוב. התחלנו לדבר, אמר לי מאיפה אתה מביא כל המחקרים? אני לא חוקר ולא למדתי מחקר, אני לומד גמרא. מה כל זה כתוב בגמרא? יש הרבה דברים שעכשיו אנחנו חוקרים בהם, חדשים לגמרי, ואתה רוצה לומר לי שלפני 2000 שנה כתוב? אמרתי לו, אני באתי אצלך לראות את המוזיאון, תבוא אצלי תראה את הגמרא, אני אראה לך הכל. ותראה, הייתה לו התפעלות עצומה מהיהודי ישר, הוא לא למד גמרא ולא, אבל יש לו ישרות. המשיך להתווכח. הוא אמר לי, תראה, באנגלית קוראים לו גזל, שזה היה, אז למה נגיד שזה לא זה? אז הסברתי לו, אמרתי, אני לא מכיר את השם, אבל עכשיו שאתה אומר גזל, כנראה זה לקוח מהערבית שנקרא גזל, האייל גזל והאייל הגזלה, אבל זה גזל, זה בגים לרפואיה, אתם לא בקיאים בזה. אתם אומרים ברוך אתה השם מגן אברהם, נכון? בדקדוק זה מגן אברהם, כי זה גימל רפויה. כשהגימל רפויה זה רע. לא הצרפתים אומרים רש רע, מה נעשה להם? שיהיו בריאים. לא רק הצרפתים, גם בארץ יש הרבה למדו את הרע הזה, עד שאומרים כל מיני ביטויים שמשנים את, אבל בעברית יש גימל דגושה, זה גע, וגימל רפויה זה רע, מגן אברהם, אז זה גזל. אמרתי לו, למשל, איך קוראים לעזה באנגלית? אמר לי, גזה. תראו, הגענו לגזה. אמר לי, אני לא יודע, תגיד. אמרתי לו, כי אני למדתי ערבית, אז אני אראה לך. אמרתי לו, לנו יש גימל רפויה וגימל דגושה. אצל בערבית אין גימל רפויה, אבל יש להם עין רפויה, מה שאין אצלנו. אז העין הרפויה נקראת רע. אז עזה, היות והעין בראש המילה היא רפויה, נקראת גזה, רע. אז הם עשו גזה. או בתור דוגמה מאבו גוש. או שכותבים אבו גוש, או כותבים אבו עוש, בעין. שניהם טעות. באמת בערבית זה עין, אבל זה עין רפויה, זה אבו גוש, כמו גם הרפויה שלה. למשל מעריב, אצלם אומרים מגריב, בגימל, כי זה עין רפויה. מערב, מגריב. זה גם כן, יש עליית טבריה, כפר מגר, הם כותבים מער ומגר, שניהם טעות, זה מגר, זה עין רפויה, הסברתי לו, אז גם זה, בערבית הזה הם טעו, קראו לו גזל, יש הרבה טעויות, הראיתי לו. לא כאן המקום להאריך לכם עד שהוא ראה באמת, שהשם זה לא, שקוראים לו גזל, זה לא, אולי זה גזול השם הזה. אז על כל פנים המשכנו להתווכח. ואז הוא לקח דף והתחיל להראות לי סוג וישמין ויש, ורושם לי ככה, וזה נקרא מהסוג הזה וזה מהמין הזה. ושאלתי אותו מה ההבדל בין המין הזה למין הזה. אמר לי, מין זה, עם מין זה הם לא יכולים ללדת ביחד. אם נחלי זכר מכאן ונקבה מכאן הם לא ילדו. אמרתי לו, והאייל הזה אדמוני, עם האייל הישראלי יכולים ללדת? הוא ישב לחשוב, לחשוב. אמר לי, עכשיו עברתי בראשי כל מה שאני יודע, בעולם לא ידע כזה, הם לא ידעו. תראים ככה זה מין אחר, זה לא היה. כאן הוא ירים ידע, אמר, אתה צודק? זה חיית מאה, זה לא חיית אור. והמשכנו לדבר, ואז אבל הוא שואל אותי, והשאלה הזאת עולה מאליה, אבל מעלה גרה ומפריס פרסה, כתוב בתורה שהוא טהור. סיפרתי לו מאת השם זכרתי, לפני 250 שנה, אני מעריך ככה, מצאו במזונס חזיר שהיה גם מעלה גרה. מה כתוב בחזיר? והוא מפריס פרסה בגרה לא יגע. אמרו רבותינו, לעתיד לבוא, עתיד לעלות גרה. והנה אז מצאו חזיר במזונס והעידו המדענים שהוא מעלה גרה. היו רבנים שאמרו, הגיע המשיח. הנה לעתיד לבוא, מעלה גרה. היו אחרים שאמרו, לא אפשר לסמוך על הגדה, וגם אין לזה סימוכים וכולי, היה ויכוח גדול. עד שבא מלבים על השלום, שמע מהסוגיה. אמר להם, תבדקו את השיניים שלו. גם הגמרא כתוב, אם יש לו שיניים הוא תמי. בדקו, מצאו שיש לו שיניים כבר. תמי הוא לכם. ונסתה עם ההלכה. אז אמרתי לו, הנה גם זה היה לו המעלה גרה. וגם אבריס פרסה, וכל גדולי החכמים דאז פסקו, כמו המלבים, שזה אסור. מה הסבר? כנראה שמעלה גרה, זה לא בדיוק כמו שיש ארבע עקבות וגמרנו. יש כנראה עוד מושגים שאנחנו לא בקיאים בהם. ועל כן אי אפשר לתאר, אם יש שיניים זה סימן מובהק. ואז הוא שאל אותי, איך בתורה כתוב שהארנבת והשפן מעלים גרהם, כמו הגמל? הוא אומר, מעולם לא שמענו שהארנבת ושפן מעלים גרה, אין דבר כזה. אמרתי לו, כן, הארנבות והשפנים שאתה ואני מכירים, הם לא מעלים גרה. אבל אני ראיתי, אני לא זוכר אם במלבים, ובמפרש אחר קדמון, שאז מצאו סביבות הר סיני סוג של שפנים וענבות שהיו מעלים גרה. אז אמרתי לו, כנראה אלה הארנבות האמיתיים ואלה השפנים האמיתיים שהם מעלים גרה, ולא הארנבות שאנחנו קראו להם ארנבת, או משום שהם דומים או סיבה אחרת. אני זוכר אחר איזה שנים הייתי בכנס של דיינים, כשכבר הייתי נשיא בית הדין, והיה לנו כנס של השתלמות הדיינים בכינר. בבוקר יצאתי מרב דיכובסקי שליטה, בחמש בבוקר קצת לנשום אוויר לפני, למדנו בעצם, ויש שם איזו ערימה של אבנים בין כינר לכינרת. סלעים גדולים. אני פתאום רואה בעלי חיים יוצאים משם. שאלנו מה זה, אמרו זה השפנים של הסלעים. יוצאים עשר, התקרנו נעלמים, נבלעים שם בנסיים, והם גדולים כמו כבשים קטנים וחומים ועגולים, לא דומים בכלל לשפנים. אמרתי, זה מה שכתוב בברכי נפשי, סלעים מחסה לשפנים, מחסה שם. אז זה כבר, אולי אלה מעלים גרם, אם הייתי תופס, אולי הייתי בודק, אולי הם כן מעלים גרם, אולי היינו שוחטים ובודקים, לא מפנישים, בשביל ללמוד. אבל לא תפסנו עם נעלמים, אפשר, קשה לתפוס אותם. צריך כנראה מצודות וכדומה. אז הנה יש סוגים שונים לגמרי מהשפנים שאנחנו, וקוראים להם גם קשר. ועל זה אמר הפסוק, סלעים מעשה לשפנים, לא על השפנים הרגילים. הרגילים עוד מסתובבים בפרדסים, הם לא הולכים לסלעים. הדברים עוד ארוכים, אבל בסוף הוא הודע, הם המשיכו להתעקש וחיפשו איזה דוקטור אחד, אחר, לפי דעתי זה היה הכל, בסוף היו כמה אברכים צעירים שניסו לכתוב אחרת, אבל הוכחתי לכולם שזה ברור, וברוך השם, הצלנו את עם ישראל מהאכילת. גם הלכתי לראות איפה שמו אותם, הם חיות טרף ממש, לא פחות, יותר מגמלים, בחוזק ובתכונות עוד יותר. אז ככה, זה מה ש... אז אפילו שהתורה אמרה, זאת הבהמה שדוחלו, כל שמפרסת פרסה, שסע, ומעלת גרה, אבל יש עוד סימן שהגמרה הוציא, שהשיניים. יש עוד סימן אחר של הבשר האחורי, אם הוא ישבו שיטי בערב, זה כבר יותר מסובך להבין את המציאות הזאת. זה רק שקוראים את הבשר לאיזה צד הוא נקרא, זה עניין אחר. על כל פנים, גם בדגים יש סיפורים ארוכים, אבל הזמן לא מרשה לנו. הייתי מספר לכם קצת על הדגים, אבל יהיה לנו עוד הזדמנות בעזרת השם. מה שרציתי לומר כמה מילים, כי יש לי עוד להגיע למודיעין. מה שרציתי לומר, שאנחנו בחודש שלו, ברוך השם, כפי שאמרו לי, שפה יש תורה יומם ולילה, ויש ראש הבית מדרש שנמצא פה תמיד, הוא מוכן ללמד ולחזק ולמסור, ויותר מה שהעגל רוצה לנהוג, הפרצה רוצה להניק, בימים האלו צריכים להוסיף. צריך להיות הולך ומוסיף, להוסיף בזמן, ויותר מזה להוסיף בעיון, בעמל של התורה, להתייגע ולעמול על הבנת התורה. החזון איש כתב באיגרת, כל סגולות התורה לא נאמרו אלא בעמלה. כל הסגולות שהתורה נותנת, נותנת עצה וחוכמה ותבונה ותושייה, כל עוד לאורך ימים ושנים. כל זה נאמר בעמלה. כמה שאדם עמל יותר, משיג גם הבנת התורה, להגיע לאמיתה כמה שיותר קרוב, ומשיג את סגולות התורה, את המתנות שהיא נותנת, והיא נותנת. ועל כן בימים אלו, ודאי צריך להתחזק בתפילה, צריך להתחזק באהבת איש, את רעהו, בראת השם, אבל הבסיס לכל העלייה, ביראה, בין אדם לחברו, בין אדם מקום, זה לימוד התורה בעמל וביגיעה. כשעמלים בתורה, התורה נותנת ומקנה לנו סגולות מאוצרות עליונים. הרמב״ם כבר כתב, אומר, כל המדעים הם מדעים של בני אדם יצרו אותם. אבל המדע הזה הוא מדעו של הקדוש ברוך הוא, תורת אלוקים חיים. זה המדע האמיתי מעל כל הדברים. אפשר ללמוד כל הדברים, אבל לעולם לא יניח אדם ידו ולא יתרפא בלימוד התורה, אלא ילך ויתחזק, ילך ויוסיף. ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. יהיה רצון שנזכה לנצל את ימי אלול לטובה ולברכה, לעמל התורה, לעבודת השם, ותזכו להיכתב ולהיחתם בספר החיים והשלום עם כל ישראל אחינו, ונאמר אמן.